כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
ערב במהדורה המרכזית, נמשך הקרב ביהדות התורה. ולא רק למעשה ביהדות התורה, אבל ליצמן מצליח להציג את ההישגים, או יהיו מי שיומרו התקפלות מול האוצר בעניין של קצבאות הילדים והתוספת החדשה, תוכנית החיסכון לכל ילד עד גיל 18. נאומה קשה הלילה בבית אל, בעת שכוחות יסם הגיעו לפנות את הבניינים שנבנו שם שלא כחוק. אנחנו ננסה ללמוד את הפרטים המלאים על הסיפור הזה, האם אכן מדובר על מאבק שהוא מאבק טהור וקדוש על עניין של התיישבות בארץ ישראל, או שמה מדובר על מאבק שנוגע בבניית בניינים לא חוקיים שכעת מנסים באמצעות הטיעונים ההתיישבותיים לאשר אותם. ננסה ללמוד את הפרטים האלה וגם על הפלישה לסנור, 10 שנים להתנתקות לאחר שהמקום פונה, שווים הלילה כמה מאות בני אדם ובהם משפחות לבית אחד שנקרא בשם מצודה, שהוא די מוזנח ודי לא נעים למגורים, אבל הם מודיעים, אנחנו כאן בשביל להישאר. גם החוק הנורווגי הגיע היום כמובן לוועדת חוקה, בינתיים לא הספיקו לקדם את כל ההליכים ואת כל ההצבעות, זאת בשל כמה וכמה בעיות שעלו היום במהלך הדיונים ועיכבו את ההתקדמות של החוק הנורווגי, וככל הנראה אם ניתן להאריך זאת בשעה הנוכחית, 7 בערב של המהדורה המרכזית, יהיה קשה מאוד להספיק ולהעביר את החוק הנורווגי עוד לפני היציאה לפגרה, אבל הלילה עוד ארוך, וגם הלילה ככל הנראה צפויים לנו דיונים ארוכים בכנסת ישראל. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, אני מני גרה שוורץ, עורך אותנו אפרים דוד, והמפיק אלי כהן. סגי פרלמוטר, טכני השידור, ואת המהדורה המרכזית אנחנו רוצים לפתוח עם כתבנו צבי טסלר. ערב טוב.
ערב טוב, אני.
עדכון שלך קודם כל, מה הצליח ליצמן להשיג, והאם מדובר בהישג או שמה בהתקפלות?
אז קודם כל נציג את המספרים, ואחר כך נחליט אם זה הישג או התקפלות. המספרים מדברים על זה שהקצבאות אכן יחזרו לרמה שהם היו בשנת 2013, ואכן זה קורה רטרואקטיבית מחודש מאי השנה מכינון הממשלה. ופה נכנס העבר הגדול, העז שהצליח להכניס כך וגם להשאיר אותה בפנים, זה שה-70% מהתוספת לקצבאות, ומיד נפרט את זה, 70% מזה ילך לא לשיעורות להורים, אלא ייכנס לקופת חיסכון מיוחדת, שתצבור ריבית, כל חודש 50 שקלים לכל ילד, כך שבגיל 18, ככה על הרפי הערכות, כך לא לקבל כ-18,000 שקלים, 18,000 שקלים למרות ש-50 שקלים בחודש למשך 18 שנה זה לא יותר מ-10,000 שקלים, אבל הסכום הזה צובר ריבית.
רגע, אנחנו נבקש ממך צבי רגע לשפר אולי את המקום שבו אתה עומד, כי מדי פעם אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך בצורה טובה. הזכרת שכחלון מעריך ב-18,000 שקלים סך הכל כמה שיקבל ילד, כוונתו כמובן לילד שכרגע נמצא בחודש הראשון לחייו.
נכון מאוד, זה באופן יחסי, כשהכסף הזה צובר ריבית, וכמובן ככל שהילד יותר שנים צובר את אותה, את אותו חיסכון של 50 שקלים בחודש, אז הסכום הכולל הוא גבוה יותר. אגב, ההורים, כך מקווים באוצר, יוכלו להגדיל, זאת אומרת, הורים יוכלו להודיע למשרד האוצר, אנחנו לא רוצים לתת 50 שקלים, אלא לצורך העניין 100 שקלים בחודש לאותה קופה, וגם זה...
אבל זה מהכסף שלהם, כמובן.
נכון, מהכסף שלהם, מתוך הקצבה, כדי לעודד את ההורים לחסוך. למעשה, מדובר באיזושהי הכנסה של תוכנית ישנה מאוד, תוכנית שעוד בזמנו ניסה להעביר מי שהיום יושב ראש מפלגת המחנה הציוני, בוז'י הרצוג, בימיו כשר רווחה מהעבודה. הוא ניסה אז להעביר את העברת הקצבאות לתוכנית חיסכון חודשית. באוצר רצו יותר, אבל בסופו של דבר הפשרה שהושגה היא ש-50 שקלים לכל ילד. המשמעות היא קודם כל שעבור הילד הראשון ומהילד החמישי והלאה, במישור המיידי לא תורגש שום הטבה, כי כל התוספת של 50 שקלים בחודש תלך כולה
לחיסכון. זו הנקודה שאני רוצה להגיע איתך אליה, אחרי שדיברנו על תוכנית חיסכון. בפועל, מה שכל אחד מהמאזינים רוצה לדעת, מה הוא צפוי לקבל החל, קודם כל אנחנו צריכים לחכות שהתקציב יעבור, זה קודם כל.
נכון, כלומר, אנחנו קודם כל צריכים שיעבור,
זה להמתין בסדר גודל של
נובמבר.
אחרי... איזה חודש?
חודש נובמבר, על פי הערכות, בפועל.
כלומר, חשבן יקדת... של השנה הבאה, כן?
נכון, אחרי החגים.
אחרי החגים, אז צפוי להתחיל הכסף להיכנס, ואז בוא נחלק את הכסף שייכנס, קודם כל, אותה מנה, חד פעמית על שמונת החודשים של 2015, אם תוכל לפרוט לנו את זה בכסף, כמה מדובר, ולאחר מכן...
אגב, גם בעניין הזה, יש קולות שונים שאני שומע, יש דיבורים על זה שיש פשרה מסוימת, שלפחות בשלב הראשון, יקבלו רק על חצי מהתקופה הזו רטרואקטיבי, כארבעה חודשים, והתוספת היא... על הילד הראשון והחמישי אין בכלל תוספת, כי כל התוספת תלך לחיסכון להפקדות שיתחילו ב-2017 רטרואקטיבית מיום כינון הממשלה, ועבור הילד השני, השלישי והרביעי, שלושת הילדים הללו יקבלו כל אחד תוספת של 58 שקלים בחודש, והתוספת הזאת תהיה רטרואקטיבית. בשורה התחתונה, כל מי שבנה על זה ואולי לקח גמח, אם היה לי מאזין שסיפר שהוא לקח גמח, על סמך זה שיכנס הכסף בבת אחת רטרואקטיבית, זה לא יהיה הסכומים הגדולים האלה.
אבל כן יהיה איזשהו סכום. כלומר, אם אני מנסה לקמת את המספרים ביחס למה שניתן בעבר, אז כן על הילד הראשון יש כאן תוספת כבר בשנה הנוכחית של 540 שקלים. כלומר, נכון. 50 שקלים לכל חודש, ועוד מנה אחת של 140 שקלים שתועבר מיד עם אישור התקציב. כנראה, אגב, אני לא הצלחתי להבין אם אותה מנה היא מעבר לכל אותם קצבאות חודשיות, רק עבור אותו חודש.
למיטב הבנתי, כל הסכום הזה כולו הוא אך ורק לאותה קופת חיסכון. זה לא יהיה ישירות לחשבון הבנק של ההורים, עבור הילד הראשון.
לא, אבל בזה, תסלח לי צביע, אבל בזה אנחנו צריכים לעשות תיקון משמעותי, כי לדוגמה, עבור הילד השני, השלישי והרביעי, סך הסכום יהיה 248 שקלים שהמדינה משלמת, ומתוך ה-248, 50 יופנו לאותה קופת חיסכון, כלומר בפועל לחשבון הבנק ההורים כן ימשיכו לקבל עבור ילד שני, שלישי ורביעי,
נכון, 198 שקלים. ה-58 שקלים לכל ילד,
58 מעבר למה שניתן עד עכשיו, נכון, כלומר מאוד, יותר מ-140, סך הכל 198.
נכון מאוד, מעבר למה שניתן עד עכשיו, ומעבר גם למה שיופקד כאמור לתוכנית החיסכון, כל זה מה שהושג. ליצמן היה גם היום וגם בימים האחרונים בסבב מול מועצת גדולי התורה, כדי לאשר את ההסכם הזה, לא צפוי איזשהו בעיה בעניין הזה, זה צפוי לעבור, ועכשיו הציבור יצטרך לתת את דעתו, ולשפוט האם אכן הסכומים הללו, זה הסכומים שעליהם נלחמה יהדות התורה, גם בהסכמים הקואליציוניים וגם בתקציב, האם אותה תוספת, אותה קופת חיסכון, שיקבלו אותה אגב, זה יהיה סוג של פיקדון שמתקבל או בגיל 18 למטרות כמו לימודים או לימודים תורניים או חתונה וכדומה, אם לא ירצו לפדות את זה למטרה כזו, אפשר להמתין עד גיל 21 ותהיה כנראה תחנה נוספת בגיל 24 ששם יוכלו להוציא את הכסף בלי קשר למטרה שנשמע מנצלים את זה.
כלומר, בכדי להוציא את הכסף בגיל 18 צריך לספק הסבר, כלומר הכסף יוכל להיות מיועד רק לכמה וכמה הגדרות שהאוצר קובע אותם, למשל חתונה, למשל קניית דירה, למשל השכלה, אפילו השכלה תורנית. לעומת זאת, בגיל 21 יוכלו להוציא את הכסף אפילו ללא הסבר. הכסף יהיה שייך, כולל כל הריביות והצמדה שהצטרפו לכסף הזה בזמן שהוא שוכב בקופות המדינה, ואז בגיל 21 כל אחד יוכל להוציא את הכסף ולעשות בו שימוש ככל אשר ירצה. השאלה שאני רוצה לפנות אליך זה מה קורה במידה וכחלון לא נשאר פה שר אוצר לעד, כלומר, בוא נחכה לממשלה הבאה, אני יודע, ממשלה אחרת, מגיע שר אוצר חדש, משנה את הכללים. האם הכסף שיצבר, כן, לפחות כל זמן שהעניין הזה נמצא בתוקף, כל זמן שלפחות כך לא מתפקידו, או אולי אפילו בהמשך, האם הכסף הזה כן יישאר בכל מקרה, אף אחד לא יוכל לגעת בו? מאין יש לנו את הבטוחות לכך?
קודם כל, ההתחייבות היא להפקיד את זה. אגב, עוד לא ברור איפה זה יהיה, האם זה יהיה בחשבון מיוחד בביטוח הלאומי, כמו שהיום מופקדים הפקדונות עבור חיילים, או שזה יהיה בחשבונות בנק מיוחדים שיעשו מכרז בין הבנקים, אבל מדובר שהכסף לא יישאר בעובר ושב השוטף של קופת האוצר, אלא כן יועבר לקרן מיוחדת, שאגב תגובה באגרות חוב של המדינה, לצורך העניין אם תהיה איזושהי דעיה, אם תהיה איזושהי ירידה בריביות, אם תהיה איזשהו פחת בכסף, הכסף הזה יהיה מבוטח מבחינת המדינה, אבל כמובן שהחשש הזה שאתה מעלה הוא חשש אמיתי. ראינו שבתוך שלוש שנים איזה תנודות חריפות עברו קצבאות הילדים, שר אוצר אחד נכנס וזה אחריו משנה, לא דיברנו גם על הנושא של תקציב הישיבות, שגם שם יש הבטחה כרגע להחזיר מתחילת השנה רטרואקטיבית. כל הדברים הללו הם שינויים דחופים, שבאמת החשש הוא שברגע שהכסף לא נמצא אצל ההורים ביד, הוא כן עלול לרדת לטמיון בהחלטה כזו או אחרת, כי אם בסופו של דבר המחוקק הוא זה שיקבע, לטובת ההורים כן
נזיל, יהיה... והכל נזיל והכל יכול לעבור שינויים. כתבנו
נכון,
הכלכלי
צבי... אבל ההורים חשוב להדגיש שיקבלו כל רבעון דף פירוט עם כמה כסף נסבר לרשותם, בדיוק כדי לתת להם גם את התחושה הבטוחה, וגם כדי להקשות על ממשלה בעתיד להלאים את אותם כספים.
כלומר, ליצמן כן נדאג לספק איזה שהן בטוחות, כמו שאתה מזכיר, גם מגרות חוב, וגם כך שכל רבעון, כל משפחה תקבל באופן רשמי, שימו לב, בביטוח לאומי נצבר לכם, או בחשבון הבנק XYZ, נרשם עבורכם לזכותכם סכום כזה וכזה, שכאמור כל חודש הסכום הזה יגדל לפחות ב-50 שקלים, פלוס ההצמדה. לסיכום, שאלה אחת לי אליך, צבי, בוא תאמר את דעתך האישית, כתבנו ופרשננו הכלכלי כאן בכל חי, שורה תחתונה, האם ליצמן צדק בגישה הזו, לדעתך, להתגמש מול האוצר ולמצוא את הפתרון כיצד כן להעביר את הכסף הזה, אמנם לקופות חיסכון, או שמה היה צריך לנקוט, כפי שסברו אחרים, גם ביהדות התורה וגם בשס, לא להתעקש על הרטרואקטיבית, כן לחכות שחל מ-2016 הכסף יגיע, אבל במלואו, ללא קיצוצים, כלומר ישירות אל ההורים, אמנם יפסידו את השמונה חודשים האלה של 2015, אבל ב-2016 הכסף כולו יגיע ישירות אל ההורים במלואו, מה אתה היית, אם אתה היית צריך להכריע, מה אתה היית עושה?
אז תראה, העניין הוא כזה, זה קצת יותר מורכב, כי ליצמן ביחד עם כחלון הבינו נקודה כזאת ברגע, שהחרדים הציבו דרישה שהם לא מוכנים לרדת ממנה, לא מוכנים להתגמש בכהוא זה, זה יצר איזשהו תקדים, שבו שאר המפלגות, כמו שס, כמו הבית היהודי, גם הם אמרו, סליחה, אם יהדות התורה עומדת על שלה ומקבלת את זה, אנחנו גם לא נתגמש ולו באגורה שחוקה, מתוך כל מה שהובטח לנו בהסכמים הקואליציונים, ופה הבין ליצמן מה שהבינו אחרים, שזה חומה שאי אפשר לעבור אותה, הממשלה לא תצליח לפתוח אותה, אלא אם כן היא תגדיל באופן משמעותי את יעד הגירעון. ולכן כנראה שלא היה מנוס, אלא למצוא איזושהי נוסחה שבכל זאת תוריד מהעץ.
נוסחת ללא מנוס, אם אני רוצה להגדיר ככותרת את הדברים שלך. אתה אומר לא הייתה ברירה, וזה מה שערה במיעוטו.
זה סוג של ערה במיעוטו, ביחד, זו כבר פרשנות שלי, על דעתי בלבד, לדעתי, ליצמן באיזשהו מקום רצה את המתווה הזה, רצה את הפתרון הזה שבו הכספים לא ישחררו מיידית, אלא נתנו לילד עצמו כשהוא גדל, באיזשהו מקום רצון להחליט עבור ההורים, לשמור את הכסף ולא לבזבז אותו בשוטף, כי הרבה מאוד פעמים...
דעתך האישית בוודאי תרתיח לפחות חלק מההורים. מה זה שליצמן יחנך אותה? אבל נסתפק בדברים האלה בינתיים.
תודה לך.
צבי טסלר, כתבנו הכלכלי, תודה. אנחנו עוברים כעת לסגן עורך משפחה אריה ארליך, ערב טוב אריה.
שלום, מני, ערב טוב לכל המאזינים.
אז איתך אני רוצה דווקא לפתוח, לפחות עם עדכון אם יש לך מהשעות האחרונות בעניין הדיון בוועדת חוקה, עדכון קצר שלך בעניין החוק הנורווגי, יש עדיין סיכוי שהוא יעבור לפני הפגרה, כלומר שוועדת חוקה תשלים היום את הדיונים וכבר מחר זה יועלה להצבעה?
לפי איך שזה נראה כרגע אין שום סיכוי שהחוק הנורווגי יעלה להצבעה כבר מחר, והנה אנחנו מתגלגלים לפגרה, וחבר הכנסת יעקב אשר, שזה מה שרלוונטי לגבינו אנשים חרדים, ימשיך להשקיף על הכנסת מהמרפסת הידועה שסמוכה למזנון, וכל זה בגלל מלחמות היהודים. מה שמוביל אותי מני למלחמות היהודים שעליהם אנחנו מדברים עכשיו.
יופי, אומרת, בדיוק. אז פה בעניין הזה של התקציב, אני רוצה לפנות אליך את השאלה בדיוק לצבי, שאיתו סיימתי בשאלה ואתך אני רוצה לפתוח. האם נכונות הטענות כלפי ליצמן, תוותר על הרטרואקטיבית של 2015, אבל לפחות שב-2016 כל הכסף יגיע להורים לכיס?
תראה מני, בסיכומו של דבר, על מוסכמת יסוד אחד אין כל חולק. תמונת המצב הנוכחית היא כישלון משמעותי של הנציגות החרדית, רק בנס יצאנו ממנו בשלום איכשהו, אבל לא לחלוטין. בתקציב 2016 שיוגש בימים הקרובים, הציבור החרדי, וצריך לומר את זה בצורה חד משמעית, הציבור החרדי ישלם את מחיר חילוקי הדעות בין גפני לליצמן. עם השניים הללו, שני אשפי הנציגות הפוליטית החרדית, שני המוכשרים שבהם היו משלבים ידיים ומנהלים מאבק משותף ממקום של אחדות, הכל היה מושג בקלות. ליצמן היה מקבל גיבוי ודורש את החלק של הקצבאות, גפני היה מקבל גיבוי מליצמן ודורש את החלק של עולם התורה, האחד עם הפטיש של ועדת הכספים, השני עם העוצמה כסגן שר דומיננטי ויושב ראש סיעה, והיינו מוצאים את עצמנו במקום טוב יותר. מה שקורה זה שהיה פילוג, ונתניהו עושה בנו הפרד ומשול, וכך
רגע, והפילוג הזה... הפילוג הזה מקורו רק באותו עימות על ועדה למינוי דיינים, או שיש משהו עמוק יותר?
לא, זה פועל יוצא, אבל כמובן שזה הגיע לשיא בפיצוץ סביב הוועדה למינוי דיינים, וזה קרה בנקודה מאוד קריטית מבחינת הציבור החרדי, ערב הגשת התקציב, מה שגרם לכך שגפני וליצמן אינם מסוגלים לשבת יחד ולדון על מה נאבקים ואיך נאבקים. אז נתניהו עשה בחרדים הפרד ומשול, וככה הצליחו בכירי האוצר להעביר את הסיפור של קופות החיסכון, שעל פניו, במבט ראשון, אני חייב לומר, מדובר בסוג של פיקציה. הרי בשלב מסוים יכולה המדינה להגיד, יש תקציבי ביטחון גדולים, יש גירעון, אנחנו לוקחים את הכסף בחזרה. הרי איך זה יקרה?
לא, מה, אבל הזכיר צבי טסלר שישנן בטוחות שהכסף הזה נרשם על שם האזרחים.
נכון, אנחנו כבר נגיע לזה, אבל לא ברור. זאת אומרת, מדובר בתוכנית הרי שמתגלגלת באוצר המון שנים, ומעולם אף אחד בנציגות החרדית לא אישר את זה. זה לא רעיון חדש שעלה עכשיו. בהסכם הקואליציוני האחרון התפארו ביהדות התורה שהקצבאות יוחזרו באופן רטרואקטיבי. הדבר הזה נלקח. הביאו רעיון חדש שלא ברור באמת, הפרטים שלו לא ברורים, אף אחד לא יודע להסביר בדיוק, אבל מה שברור הוא שגפני לא נאבק על הקצבאות, הוא עמד על כך שלא יהיו קיצוצים בעולם התורה, בישיבות ובסמינרים.
אומר ליצמן שגם הוא קיצוצים. עומד על כך, והוא השיג בעניין הזה שלא יהיה קיצוץ בעולם הישיבות. מיליארד השקלים יישארו כפי שהם, גם אם יצטרכו לשלם אותם רטרואקטיבית את חלקם.
נכון, כאן יש גם מלחמת גרסאות, מי בדיוק עמד על כך, מי השיג את חוסר, הרי זה ברור שהאוצר ביקש לקצץ רטרואקטיבית, לא רק, זאת אומרת לא להחזיר רטרואקטיבית לא רק את הקצבאות הילדים, אלא גם את תקציבי עולם הישיבות והסמינרים, ובעניין הזה, בשורה התחתונה העניין הזה נחסך, כן יוחזרו תקציבי עולם התורה באופן רטרואקטיבי, למי מיוחס הקרדיט, גם לזה אנחנו נגיע מיד. אבל צריך לזכור דבר אחד, גפני מעולם לא נאבק על קצבאות הילדים, מאז ימי אלפרט ועד היום, הקצבאות היו עניין חסידי, ליצמן היה נאבק עליהם, אם נשאל את ליצמן, הוא יסביר שהיעדר הגיבוי מגפני אילץ אותו לרדת מהדרישה האולטימטיבית לקצבאות רטרואקטיביות באופן מיידי, הוא התבקש להתחשב במגבלות התקציב של 2016 ולחכות עם זה לעתיד, הוא מספר, וכאן אנחנו מגיעים באמת לחלק שהזכרת, הוא מספר על ערבויות שהוא קיבל, על כסף שיופקד בחשבון בנק מיוחד, שיפתח על שמו של כל ילד, והוריו של הילד יקבלו עדכון חודשי על הכסף שהופקד. הוא אומר, קיבלתי את כל הכסף, לא יכולתי להיאבק על הכל בבת אחת, כי גם את תקציבי עולם התורה ביקשו לו להחזיר רטרואקטיבית. הוא אומר, אני נלחמתי על זה, זה כסף שאחרים ויתרו עליו. כמובן שבסביבת גפני מכחישים את העניין מכל וכל, ומייחסים את החזרת תקציבי עולם התורה באופן רטרואקטיבי ליושב ראש ועדת הכספים, אבל בסופו של דבר זה לא משנה את השורה התחתונה, והשורה התחתונה
כן, מריבות הקרדיט יותר, אתה יודע, מריבות הקרדיט יותר מעניינות את העיתונאים, מה הם צריכים לדווח לקוראים, ולא למעשה לציבור המאזינים בפועל.
נכון לחלוטין.
הייתי רוצה שתסביר לי למעשה, אולי את ההיגיון, את הנרטיב הלטאים, מדוע לא להתעקש על עניין קצבאות הילדים כפי שליצמן מאמץ את העניין הזה? הרי אם אנחנו מדברים על אברכים שזקוקים לאותם מאות שקלים עבור לחם וחלב נטו, על פי רוב אפשר לומר בחתך רוחבי רחב, אולי אפשר לומר שזה הרי יותר דווקא באברכים מהציבור הלטאי, אותם עשרות אלפי אברכים שישבים ולומדים בכוללים.
תראה, יש פה מאבק, הייתי אומר מאבק השקפתי עמוק ועתיק יומין, בעוד בציבור הליטאי רואים בעולם התורה את הדבר היחיד והעיקרי שצריך להיאבק עליו, בעוד שקצבאות ילדים נחשב משהו יכול להתאפס, עלול להתאפס בתקשורת כאיזו דרישה חמדנית, אז צריך להיאבק על מעמדם של בני הישיבות ואברכי הכוללים. זה לא נולד אתמול, אלה מאבקים שמלווים אותנו כבר 20 שנה. יאמרו בדגל התורה, תראו איך חוק אלפרט הזיק לקצבאות הילדים הרבה יותר מאשר הועיל. מדובר בפולמוס ארוך שנים, אבל אנחנו זוכרים את ליצמן, הוא הפיל ממשלות או לא הצטרף לממשלות בעבר בגלל חוסר הרצון להבטיח קצבאות ילדים. צריך לומר כאן הצליח מי שהצליח לקפל את ליצמן. אם בהתחלה ליצמן דיבר על דרישה אולטימטיבית לקבל החזר מיידי, וכך סוכם בהסכם הקואליציוני, ליהדות התורה היה את כל הצדק לדרוש את יישומו של ההסכם הקואליציוני.
וכאן אתה מוביל אותי, אם אתה מגדיר את זה למעשה כסוג של התקפלות, אגב באופן אישי אני לא יודע, אני לא כל כך רואה את זה כהתקפלות, כי לא ניתן היה להשיג את כל הסכום, כך אני חושב, אז לפחות השיג את זה בקופת חיסכון, אבל בסדר, זו דעה אישית, אין בעיה.
אנחנו מכירים את העוצמה של ליצמן, אם הוא היה מתעקש, ואם החלופה הייתה הפלת הממשלה, אז כמובן שהכסף היה מושג מייחן שהוא. זו לא התקפלות מוחלטת, כי בסופו של דבר, אומר ליצמן, אני לא פרייר, עמדתי על כך שאקבל ערבויות מלאות, ולא מדובר בכסף שישמר כסף.
אז אני מבין מדבריך, אתה מייחס לליצמן כוח רב יותר ממה שאני מייחס לו, אוקיי, בסדר, לגיטימי, אבל מה שהייתי כן רוצה לשאול אותך, כי הזכרת באמת ההסכמים הקואליציוניים, האם זה שליצמן בסופו של דבר הסכים לסוג של פשרה עם האוצר, האם זה עלול להעמיד את שאר הדברים שנחתמו בהסכמים הקואליציוניים בסכנה, האם עכשיו שוב האוצר, הליכוד וכולי ירשו לעצמם, ירגישו אפשרות אכן לפתוח את הדברים?
מני, כאן אנחנו מגיעים לעניין העיקרי. זאת אומרת, כאן איכשהו ניצלנו בסיפור של הקצבאות הרטרואקטיביות, ניצלנו איכשהו באור שנינו, בסוף זה יגיע כסוג של קופת חיסכון. מה שקרה זה שהתחילו ההסכמים הקואליציוניים החלו להיפרם. זאת אומרת, נקבע כאן תקדים שאומר שלהסכם קואליציוני לא חייבים להתייחס בכובד ראש, אפשר להתגמש איתו, אפשר לשנות אותו, אפשר להגל פינות, ואפילו ליצמן שבדרך כלל עומד על יישומו של כל פסיק, גם הוא פרטנר להתגמשויות. זאת אומרת, קופות חיסכון במערכה הראשונה עלולות לגרור לביטול, להתעלמות, להתכחשות מסעיף בהסכם הקואליציוני במערכה השלישית, וכאן אנחנו באמת מגיעים לנושא מהותי הרבה יותר. זאת אומרת, ישנם עוד הרבה דברים, יש כמובן את חוק הגיוס שעומד לפנינו, וזה תפוח אדמה לוהט, התיקון הזה של בחוק הגיוס. נתניהו מאוד לא היה רוצה ללכלך את ידיו בסיפור הזה, הוא כמובן יחטוף מתקפות מיאיר לפיד, שבאותו רגע כמובן יחזור לפוזיציית שונא החרדים.
יש עוד הרבה דברים שצריך להעביר.
זאת אומרת, יש עוד הרבה דברים, זה כמובן בראש ובראשונה, ויש הרבה דברים, יש תקציבי חינוך. הרגע שהחרדים גילו, אפשר לשבת איתנו ולהגל פינות, אפשר להמציא כל מיני פתרונות יצירתיים, שמשמעותם אי קיום ההסכם הקואליציוני ככתבו וכלשונו, אז השמיים הם הגבולים.
אוקיי, השורה התחתונה היא, האם ניתן יהיה להשיג את אותו מיליארד, את אותם מיליארד שקלים נוספים כבר עכשיו, כלומר ללכת על העניין הזה עד הסוף, ונתניהו וכחלון לא היו הולכים לבחירות, או לא, כלומר מי היה ממצמץ, עד כמה היה צריך ללכת בקשיחות עם העניין הזה? תראה, מצד אחד כולם ידעו שהעניין של הקצבאות ילדים זה בייבי, מה שנקרא, של ליצמן, הוא זה שטיפל בזה מהרגע הראשון. מצד שני, עכשיו לבוא אליו בטענות על מה שהשיג, לא יודע אם יש מקום לך.
צריך לומר לסיום שבמציאות הנוכחית, במצב היחסים בינו לבין גפני, בין אגודת ישראל לדגל התורה, ליצמן באמת הביא את המקסימום. זאת אומרת, אם יהדות התורה הייתה מאוחדת על שני חלקיה, ולא היה לנו את סיפור הדיינים שהוביל לסיפור החוק הנורווגי, ואז גפני היה מגבה את ליצמן, הרי בסופו של דבר נציגי האוצר קיימו ישיבות נפרדות, זה הסיפור
נכון,
הגדול,
פעם לא ישבו ופעם עם ליצמן, גם היום אגב, גם היום אגב הם הגיעו להיפגש עדיין עם גפני בשביל לפתור את הבעיות האחרונות, ולראות שגם יושב ראש ועדת הכספים יהיה מרוצה, כי צריך לזכור, אמנם ליצמן הגיע לכל הסיכומים האלה, אבל גפני עדיין לא חתם.
גפני יושב על השיבר.
ועדיין לא ברכה. אריה ארליך, אנחנו חייבים לרוץ לפרסומות, נודה לך מאוד על הדברים שלך הערב,
וסגן תודה, ערב טוב.
עיתון משפחה, ותצטרך לנווט, אתה יודע, מאוד בזהירות השבוע בעיתון, למי לתת הקרדיט.
תודה רבה.
יוצאים לפרסומות וממשיכים במהדורה המרכזית.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת דוד אמסלם.
ערב טוב לך ולמאזינים.
אגב, זה דודי או דוד?
דודי, בסדר, דוד, איך אתה עושה?
אין בעיה. עכשיו למעשה אפשר לומר שהצלחת לקפל את ראש הממשלה בסיפור הזה של החוק הנורווגי עם הליכוד.
לא, אנחנו לא עוסקים פה בקיפולים. הייתה הצעת, עלתה הצעה לחוק הנורווגי המקוצר. אני סברתי שדינו של, דינם של חברי הליכוד בדיוק, כמו דינם של כל האחרים, גם על אותו היגיון. לכן ביקשתי להכיל את אותו מעמד.
אבל ביקשת תחילה שזה יחול על שלושה שרים שהתפטרו ושלושה חברי כנסת חדשים שיכנסו, וסופר של דבר הגעתם לאיזשהו מתווה של פשרה?
כן, בעיקרון, בסופו של דבר, זה מה שהתפשרנו עליו. אני חושב שקודם כל זה חשוב ברמת העיקרון, שגם הליכוד מקבל את חלקו. לגבי ההמשך, בואו נראה איך אנחנו מתקדמים כדי ששאר החברים גם ייכנסו. בואו נראה מה היא.
אוקיי, אתה מעריך שיש סיכוי והיום עוד ישלימו בוועדת חוקה את הדיונים ואת כל ההסתייגויות בכך?
כן, כן, היום בעצם ועדת חוקה התכנסה מספר פעמים רק על הנושא הזה. מחר זה אמור לבוא לכנסת להצבעה, ולכן אני סבור או בטוח שאם לא יהיו תקלות, מחר זה יעלה להצבעה שנייה ושלישית.
כרגע, נכון, אתה השתתפת היום בדיונים בוועדת חוקה?
לא, אני
היום ניהלתי את הוועדה
שלי, היה לי מספר דיונים, לא יכולתי להגיע, אבל אתמול הייתי בוועדת חוקה, היום דיברתי איתם בטלפון, דיברתי גם עם שבראש הסיעה, בעצם ככה בעצם התבשל כל התבשיל הזה במהלך היום.
רק אני אגיד לך, הרושם שעולה אצלי הוא שבעקבות הסיפור הזה של הליכוד, שלמעשה נשלף בסך הכל אתמול הראשונה, הדרישה הזו, הפנים ליכודניקית הזו, אכן שהחוק יחול גם על אנשי הליכוד, בעקבות זה למעשה העניין מתעכב, ובסופו של דבר החוק הנורווגי לא יספיק לעבור את כל השלבים שהוא צריך לעבור היום בוועדות ולהגיע מחר להצבעה.
לא, הוא יעבור, בסופו של דבר אנחנו צריך להבין שבלי קשר לדרישה שלנו, ועדת חוקה התכנסה כדי לדון על מכלול החוק. יש שם עוד הרבה בעיות. וגם בגלל זה, גם בגלל בעיות או סיבוכים עתידיים שהם סותרים כנראה עוד חוקים אחרים, לכן הביאו את זה במסגרת הוראת שעה. קיבלנו שם, בעצם הוועדה קיבלה את העמדה של בני בגין ואימצה את הסיפור של הוראת השעה. לכן אני חושב שהוועדה דנה על החוק בלי קשר להסתייגות שלי. אני במהלך השיעה אתמול, אני העליתי, אמרתי ראש הממשלה שאני מתכוון להעלות את ההסתייגות, באמת הגשתי אותה, שבוע שעבר גם בוועדת השיעה, בישיבת השיעה הנושא עלה, הייתי משוכנע שהליכוד התייחס לזה, ראיתי שלא, אז הגשנו את ההסתייגות, התחלנו לפעול.
היית בקשר עם אנשי דגל התורה סביב העניין הזה?
לא, הם לא צד בעניין. אנשי דגל התורה הם לא צד בעניין, במובן זה שאנשי דגל התורה, הם בעצם האנשים שהם רצו שהחוק הזה יתקדם, בגלל שהם, כידוע, המועמד הבא בדגל, באגודת ישראל, זה איש דגל התורה. לכן היה להם, בוא נגיד, היה להם מאוד מאוד חשוב שהחוק יעבור.
ולכן, למה אני שואל אם היית בקשר עם דגל התורה? כי אתה יודע, יש גם טענות שבתוך דגל התורה, למשל גפני, בפועל, למרות ההצהרות, לא מעוניין שהחוק יעבור בסופו של דבר. ואנחנו זוכרים מה היה בירושלים עם משה לאון וניר ברקת וכדומה, וכאן הקונספירציות כבר החלו לרוץ, השיתוף פעולה בין אמסלם לבין גפני, בדרך למניעת התקדמות של חוק הנורווגי.
לא, אין קשר בין הדברים, דרך אגב גם... צריך להפריד את העניין, אנחנו לא חיים את העבר, במובן זה של הבחירות לעיריית ירושלים, גם אין קשר בכלל בין הדברים. אני באתי מהזווית הליכודית. מה שקורה בתוך אגודת ישראל ודגל התורה, אין לי מושג, זה גם לא מעניין אותי, היחסים ביניהם הם פחות מרתקים אותי, אבל כשאני שאלת אותי, אז אני פשוט מנצח.
למה? בנוגע לברקת זה נראה שזה עדיין כן מעסיק אותך, מכמה וכמה פעולות שעשית בוועדת פנים, זה נראה שלא כל כך שכחת את העבר.
אני אסביר, אני סוגיית הבחירות בעבר כבר לא מרתקת אותי, אנחנו נמצאים במקום אחר. סוגיית ירושלים מאוד מעניינת אותי, ירושלים היא עיר שחשובה לי, חשובה לי מאוד, לא פחות מאשר לברקת, לכן אני פה כל אזרח אחר. אני נמצא בפוזיציה שאני... אם אני יכול לסייע לעיר, בוודאי שאני עושה את זה, ובהתלהבות יתרה. אז לכן אני חושב שכל פעם שתהיה תעלה סוגיה שקשורה לירושלים, ולא רק לירושלים, אז אני אקדם את זה, זה התפקיד שלי בוועדה. אני דרך אגב יושב ראש ועדת הפנים, אבל אני יכול לספר לך שרוב הדיונים בוועדת הפנים הם קשורים
לרשויות המקומיות, נכון.
והפיזיים, אני שם דוגמה, היום בוועדה דנו בכל הנושא של הירדן, האם להזרים מים בירדן ב-22 קילומטר הראשונים ולשקם אותו במסגרת ההסכם של המים הירדנים. אז מה, לא נדון על הירדן? אז זה התפקיד שלנו. עכשיו יבוא מי שיבוא ויטען את מי שיטען, מי שאין לו תשובות אומר ירושלים, דודי, אמסלם, אישי.
אתה אומר זה לא קשור וזה לא ענייני. אוקיי, ההסבר שלך נשמע בצורה ברורה. בוא נדבר על משהו יותר משמעותי. שר הביטחון בוגי יעלון, בצעד שהוא ביצע היום בבית אל, עם הכוחות שפינו שם את התושבים, אתה חושב שהוא עשה טעות?
תראה, אני באמת לא כל כך בקי בניואנסים הקטנים שקרו שם, אני רוצה לדבר דווקא על העקרונות. תראה, אני חושב שההתיישבות ביהודה ושומרון והרחבתה, לא רק ביהודה ושומרון, כולל גם ירושלים, אני התבטאתי בנושא הזה מספר פעמים, ובוודאי בירושלים, עוטף ירושלים, אני גם עוד מעט אתחיל לפעול קצת יותר בנושא הזה של הלחץ הראש הממשלה. זה ברור, לא יעלה על הדעת שאין בנייה, או שיש כמעט הקפאת, זה לא כמעט, יש הקפאת בנייה כמעט דה פקטו, באזור ירושלים ועוטף ירושלים. בוודאי שגם ביהודה ושומרון יש שם יהודים, שצריך לתת להם גם אופק לאן להתפתח, איפה, זאת אומרת שהילדים יישארו במקום, ביישוב, הם לא יכולים ללכת ולגור על אותו כוכב שמתאו, גילו לפני כמה חודשים. הרי זה ברור שילד שניסה, רוצה להתחתן ורוצה מקים משפחה, לפעמים הוא רוצה לגור ליד הוריו, אין בזה להפך. זה דבר לגיטימי, בסיסי ויסודי. עכשיו לגבי הסיפור הזה, אין לי מושג. יש פה איזושהי החלטה של בית משפט. עכשיו מצד שני, בכלל, חוק זה חוק וכל אזרח צריך לקיים את החוק. אני חושב בתווך צריך למצוא איזושהי פשרה, צריך לעשות מאמץ בוודאי, על מנת, א', להשאיר את המבנה כמו שהוא, בגלל שבסופו של דבר, אני אמרתי באחד הדיונים, וכשאני בודק את הדברים היום, לכל מיני מישורים שקשורים לוועדה שלי, אני מגלה תופעה מדהימה, שהיא לא קשורה לשאלה שלך, אבל היא באמת נותנת איזשהו מעטפת. אני גיליתי שכשהערבים עוברים על החוק, המדינה מכילה את זה, כשהיהודים, אז ייקוב הדין את הער, אין דבר כזה. אז אני יודע שהבדואים משתלטים על כל הדרום, והייתי שם איזה סיור, וכנל בצפון, נכנסים לתוך הורשות טבע, ואני שואל כמה מבנים הרסו, אז אומרים לי אולי שתיים במהלך כל השנים האחרונות. אבל כל יהודי שבונה איזה מרפסת, ובעצם עובר על החוק, אז ישר שולחים את השופל להרוס אותה. אז יש פה באמת אותו דבר בהר הבית, תראה, יהודים רוצים להתפלל, אז אין חופש פולחן, הערבים לא מסכימים, אבל כשהערבים רוצים להתפלל, הכל בסדר.
אולי אפשר להבין את זה כבכל אופן, אבל העניין הזה רגיש מאוד, רגיש כל הדודה, אולם כולו מסתכל, גם ארצות הברית, גם האיחוד האירופאי וכדומה, אכן במקומות הרגישים האלה, כמו הר הבית, או כמו הבנייה בהתנחלות, ובטח כשאנחנו מדברים כעת על בנייה שהיא למעשה הפרה, אתה יודע, בנייה לא חוקית, צריך לומר את האמת.
אז לכן אני אומר, אני כרגע מתנתק מכל העולם, זה פחות מרתק אותי, יותר מרתק אותי מה יהודים עושים ולא מה גויים, אבל בוא נתקדם לעניין. תראה, זה צריך לענות, כאן צריך, אמרתי, הוקטור הוא, יש חוקים במדינת ישראל, יש בית משפט, בוודאי צריך לחבט את ההחלטות של בית המשפט, גם אם לא מסכימים עם ההחלטות, חושב שהוא שוגע, לבין זה שיש זכות ליהודים לחיות איפה שהם חושבים, בוודאי בכל חבלי הארץ, כולל ביהודה ושומרון, ובדגש אפילו על יהודה ושומרון.
בוודאי שגם שם צריך לעבור את כל סדרת האישורים בדרך לבנייה.
כן, עכשיו להרוס בית זה סנקציה מאוד מאוד קשה, זה לא סנקציה פשוטה. היום אפילו כמעט לא הורסים בתים של מחבלים.
הבנתי. עכשיו, אוקיי, אנחנו עדיין עכשיו לפני ההריסה, שאלה, רק משפט לסיכום, אנחנו חייבים לסיים. אתה חושב שאת ההריסה כן תוכלו בתוך הליכוד למנוע, כלומר להפעיל לחץ על שר הביטחון ועל נתניהו? אוקיי, הפינוי התבצע, אבל הריסה לא?
תראה, בגדול הנושא הזה עלה בישיבת עשייה גם האחרונה. אורן חזן העלה את זה גם לפני שבועיים. אני אישית חושב, כמו שאמרתי, צריך לעשות כל מאמץ, באמת כל מאמץ חוקי, כדי שבעצם היהודים שירו בבית והמשיך לחיות שם במקום להרוס את הבית. ואם צריך לפנות אותם, אני גם עושה הבחנה בין לפנות אותם מהבית לבין להרוס את הבית. כשאתה הורס את הבית זה כמעט משהו בלתי הפיך.
אוקיי, אוקיי. העמדה שלך ברורה בעניין. יושב ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת דודי אמסלם, תודה רבה, ערב טוב.
כל טוב וערב טוב לך ולמאזינים.
תודה. פרסומות ושווים לעוד מעט ענייני היום.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
שבנו אליכם, המהדורה המרכזית. אז כמה שאלות שזורמים אלינו ממאזינים שחשוב להם מאוד לדעת את הפרטים בעניין ההסדר החדש שהושג בקצבאות הילדים ובמקביל בתוכנית החיסכון. אז עוד כמה פרטים שלא היה לנו עד עכשיו, הנה אנחנו נשלים אותם לפניכם. למשל, שימו לב, משהו שהוא חשוב לגילאים 16. דוגמה, מי שהיום בגילאי 16, הוא התקציב יופנה אליו כבר בשנתיים הקרובות ישירות לחשבון הבנק, כלומר הוא לא יצטרף לאותה תוכנית חיסכון, כיוון שבשנתיים הקרובות האוצר לא מפקיד את הכסף בפועל, כי הרי למעשה רק בגלל הבעיות התקציביות העניין נדחה ל-2017 ו-18, ולכן נמצא הפתרון לתוכנית חיסכון, במצורת אותה תוכנית חיסכון, ולכן מי שלמעשה כבר מגיל 16 הוא כן יקבל את קצבת הילדים במלואה, כלומר כולל אותם 50 שקלים ביחד עם הקצבה המקורית. וכעת אנחנו רוצים לעבור לאיתי. שלום, ערב טוב, איתי. איתי שנמצא בסנור. איתי, אתה איתנו? איתי על הקו.
כן, רק אני בקושי שומע אותך.
הטכנאי, אני בטוח יוכל להגביר את איכות השמיעה אצלך, ואנחנו מיד נתגבר עליה. אתם למעשה במבצע, אפשר לומר, חצי צבאי או חצי חשאי, עולים במהלך הלילה לסנור, וזאת כתוכנית שהתעבדה בלי קשר לפינוי בבית אל, או אם כן עם קשר ישיר ובתגובה לפינוי בבית אל?
לא, לא, ממש לא קשור. זה אירוע שתוכנן מראש לציון 10 שנים לגירוש של יהודי צפון השומרון. יצא ככה שעם ישראל רואה את המאבק על ארץ ישראל בשתי חזיתות, גם בחזית בנימין וגם בחזית השומרון.
כמה זמן אתם מתכוונים להישאר שם?
אנחנו באנו לפה בשביל לחזור, באנו לפה עם הילדים, באנו לפה עם ציוד שהיה לכמה ימים. אנחנו פה עד שנוכל לחזור לביתנו, גם בסנור וגם בחומש.
רגע, אבל אתה מגביל את זה בכמה ימים? כלומר, אתם לא שם מבחינתכם לתמיד?
באנו לתמיד, מבחינת ציוד אתה מבין שאתה לא יכול לארגן ציוד לכל כך הרבה זמן, אבל הבאנו איתנו את כל הציוד הנדרש. בעזרת השם, כמו שנידרש ויגיע לפה הספקה ויגיעו לפה עוד אנשים ועוד משפחות, העניין הולך בצוות יוצא. אנחנו מקבלים הרבה פידבקים חיוביים מכל שכבות הציבור, כשהמטרה באמת זה לבוא להישאר פה. באנו לפה על טפנו, נשינו וילדינו.
כן, אבל השאלה היא, אני אגיד לך, השאלה היא,
אני רוצה לציין, זה לא הפגנות, הפגנות יש הרבה, ויש פה אמירה מאוד מאוד ברורה לחזור לאותם מקומות, לאותם נקודות שמהם גורשנו, ולא סתם לעוד איזה כל גבעה חשובה, אבל פה זה מקום שנעשה פה עוול, נעשה פה פשע.
אז אולי זו לא הפגנה, אבל זו בהחלט אמירה הפגנתית.
יש פה אמירה מאוד ברורה, אנחנו רוצים לחזור לבתים. זה לא נמצא מעבר להר חושך, אנחנו נמצאים 20 דקות מעפולה ו-20 דקות מנתניה, זה בלב הארץ, בלב ארץ ישראל. פה נעשה עוול, והנה יש אפשרות לתקן, עברו 10 שנים.
הרצון שלכם ברור לגמרי, השאלה היא האם תישארו שם עד, אפילו במחיר שתצטרכו חלילה אם יחליטו לפנות אתכם.
אנחנו נשאר פה, אם נחליטו לפנות, שוב, אני לא מתעסק בהחלטות של הצד השני, אנחנו מתעסקים באידיאולוגיה שלנו, בכיוון שלנו, הם החליטו מה שהחליטו, אנחנו באנו לפה על מנת להישאר, נקודה.
הדברים ברורים, ניתאי שנמצא כעת בסנור, תודה רבה, תצליחו שמה ותשרדו, תקור ובחום, לא פשוט בכלל. עד כאן המהדורה המרכזית, תודה לאפריים דוד, תודה לסגי פרלמוטר, ואני מני גרה שוורץ, המשך ההזנה הריבה מיד אחרינו, תוכנית מיוחדת לבין הזמנים, עם אריאל ברמן.